עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור, יואב מנדלוביץ'. שוב ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סדת.
ערב טוב.
נפתח בחדשות הטריות ברשותך. הרמטכ"ל החליט שהפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי תודח מהצבא. זה מעט מדי, מאוחר מדי, מעשה נכון בזמן? איך אתה מתייחס לזה?
אני חשבתי שכבר הם הזמנו אותך מהצבא. אני מופתע שזה לא קרה עד עכשיו. היא נמצאת בהליך משפטי, אני באמת לא מקנה בה.
עוד לא החל הליך המשפטי.
סליחה?
עוד לא הוגש כתב אישום, עוד לא החל הליך המשפטי.
לא, אבל היא בהליך משפטי, הייתה בחקירות, זה חלק מההליך המשפטי, החקירות.
אני מזכיר לך שליברמן היה 11 שנה בחקירות.
כן, אבל זה לא אותו מקרה. אנחנו מבינים שהיא גם אמרה שהיא העבירה את ה... את הסרטון וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה ראיות די מוצקות, כל הסיפור של הטלפון לחוף הים וכן הלאה. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אין שום סיבה שתישאר בצבא. אני לא חושב שהיא צריכה להישאר בצבא. המשמעות של הדבר הזה היא מאוד מאוד קטנה, כי היא במילא כבר לא נמצאת בתפקיד, היא נמצאת בחוץ. זה משהו שהרמטכ"ל פשוט רוצה שהיא לא תהיה... לא תשב על משכורת צבאית, כי זה מה שקרה עד עכשיו.
אבל היא קיבלה משכורת צבאית 9 חודשים עכשיו, היא עכשיו תקבל פנסיה צבאית, בדרגת אלוף.
מה לעשות?
אני אגיד לך מה לעשות.
יש אנשים שעשו דברים הרבה יותר חמורים במדינת ישראל, מקבלים פה פנסיה.
אבל יש פה, היו פה עוד אלופים, אני זוכר את איציק מורדכי אחרי הרשעה.
נכון.
ואני זוכר את מפקד חיל הים, שאתה הכרת טוב.
נכון, אבל הוא דווקא זוכה.
כן, אבל אני זוכר שההליך החל, וגם אז דיברו להדיח אותו, לא רוצה לחזור על זה, הוא כבר איננו, הוא לא איתנו.
נכון.
אבל עם איציק מורדכי גם אמרו, צריך זה, להוריד לו, לקחת לו וכאלה. תראה.
הייתה ועדה.
תמיד זה ועדות. השאלה מי ממנה את הוועדה, כי מי שממנה את הוועדה, כבר מביא את ההחלטה.
אנחנו מזמיזים יותר מדי זמן על האין חדשות הזה, היא במילא לא בצבא.
נכון.
זה אירוע מאוד לא נעים, אני לא מקנה בה, אני לא מקנה במשפחתה, יש לה אירוע שצריכה לעבור עכשיו, זה אירוע לא פשוט. אני מציע להניח לה.
אני לא אניח לה, אבל אנחנו נסתפק בזה בשיחה הזאת. אנחנו שומעים שצבא ארצות הברית מודיע שהוא תקף בדרום איראן כמה סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. מה זה, מהלך צבאי או לחץ דיפלומטי בסיוע תותחים?
אני מוכרח להגיד לכם שזה אירוע מוזר מאוד. תראה, האיראנים טענו שהם הטמינו מוקשים במצרי הורמוז. אני כל הזמן אומר, לא ראיתי מוקשים האלה עד לרגע זה. הם אמרו, לא ראיתי מוקשים עד לרגע זה. עכשיו אתמול בערב אומרים שהאמריקאים תקפו סירות שבאו להניח מוקשים, אבל כבר יש מוקשים. מדברים על 10 או 12 מוקשים שיש על הנתיבים, וצריך לשלוט אותם לפני שפותחים את הנתיב. אז אחת משתי האפשרויות, מישהו אמר לי, תשמע, הם רוצים לעבוד, לשים עוד מוקשים. אמרתי, למה? למה צריך לשים עוד מוקשים? יש כבר מוקשים בזה.
גם 10 מפחידים את הספינות והן לא באות.
ברור. ולכן, אני חושב שמכל האפשרויות, אני חושב שהאיראנים אמרו, בואי נעשה לגלות את הבלוף שלנו, בואו נשים שם באמת כמה מוקשים, כדי שאחר בבוקר, כשהשולות מוקשים יגיעו וירצו לפנות, הם ימצאו שם מוקשים.
יכול להיות שאין בכלל מוקשים?
אני כל הזמן חשדתי, ואני גם עכשיו חושד, תראה, הטלת מוקשים במים זה אירוע מאוד מאוד מלוכלך וממעטים לעשות אותו בשנים האחרונות. היו שנים שעשו את זה וגם מוניות שלנו עלו על מוקשים במפרץ סואץ וכן הלאה, לא נחזור על כל הפרשיות האלה כי המצרים התמינו מוקשים. אבל הדברים האלה חלפו, זה היה לפני הרבה מאוד שנים והיום זה כמעט לא קורה ולכן זה אירוע שמשאיר דעת קהל מאוד רע היום בעולם, עם כל הרשתות וכן הלאה.
לא נראה שאיראן חוששת מדעת הקהל במערב.
כן, אבל אם היא מתפוצצת פתאום מחלית עם 1,000 טונה דלק, זה כבר סיפור אחר מה היא חוששת.
תחשוב, תחשוב שמחלית ענק לוקחת 2 מיליון חביות, סדר גודל, כמעט 2 מיליון חביות. תחשוב על אונייה כזאת שמתפוצצת, וכל הדלק הזה מתפשט עכשיו, על פני כל הים, זה אירוע, מי שזוכר את הקורמורנים האלה במלחמת עיראק, שתקפו שם מחליות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את האירוע הזה.
כן, מלחמת המפרץ הראשונה, כשהעיראקים הדליקו את בארות הנפט של כווית.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואז רואים שם קורמורנים כאלה או...
תבולים בזפת.
כן, בדיוק. אלה תמונות רעות שאף אחד לא רוצה לראות אותן. ולכן זה נראה לי מוזר. אבל מה שעוד יותר נראה לי מוזר, האמריקאים תוקפים והאיראנים לא מגיבים. זה בכלל נראה לי מוזר, ולכן... אפשר להניח...
אני לא יודע, אבל בדיוק מה תקפו. זאת אומרת, הם תקפו בסיסים של טילים בלעת.
לא, האמריקאים אומרים.
מקלטים שהם... הם אומרים, אתה יודע, גם הם להם בדיוק לא שמו יד באש. אומרים הרבה דברים.
אני מסתמך רק על דיבורים, לכן אני אומר, זה אירוע מוזר. הם טוענים שהם תקפו, לפי מה אני זוכר נכון, מה שקראתי, 4 סירות, ומשגרים של טילים בחוף. כמה משגרים הם לא אמרו, אבל הם אמרו שהם תקפו משגרים של טילים בחוף. בינתיים האיראנים הגיבו בדיבור, אמרו שתגובה תבוא.
זכות הנקמה שמורה.
כן, אבל הם לא הגיבו, הם לא הגיבו, זאת אומרת שהמסע ומתן נמשך, מדברים שם בקטר כנראה, וזה מסמן שהאיראנים כן רוצים להמשיך במסע ומתן, כי הם מרגישים שהם על הגובה פה, וזה סימן שהם רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, כי הם מרגישים שהם ניצחו את המלחמה, ובכל מקרה הם אומרים, טראמפ, בעיניי, טראמפ מצמץ ראשון, ולנו יש את כל הלגיטימציה עכשיו להגיע להסכם, וכל מה שאתה אומר, נתת לנו, שלחת לנו מבחן אמריקאי עם 3 אפשרויות, ואמרנו לך, כל התשובות לא נכונות.
בחרנו בתשובה הרביעית. עכשיו, חלק מהתנאים שהתפרסמו, הדרישות האיראניות, זה שהפסקת האש תחול גם בלבנון. היום אנחנו שומעים הודעה של דובר צהל, שצהל פועל זה מספר ימים קרקעית מצפון לקו הצהוב. זה אומר שהמגבלות הוסרו בחלקן?
לא. עד שלא נראה בניינים נופים בבירות, נבין ותקיפות מסיביות בבקעה, לא... איזשהו משהו עם פינצטה.
גם ההודעה של דובר צהל בערבית, אלוף משנה דרי, היא לפנות 2 כפרים.
לא, נבטיה. נבטיה לא. זה...
כן,
נבטיה,
וחוץ...
נבטיה זה העיר.
ושני איזה, אתה יודע,
זה... אבל זה, מבחינתנו, נבטיה זה עדיין דרום לבנון. זה נכון שזה מעבר לקו הצהוב, וזה כן. נכון שזה בין הליטני לזהרני, אבל זה לא בירות, וזה לא בקרה, ואני מוכרח להגיד, זה לא נעים להגיד את זה, אבל זאת האמת, אנחנו כל הזמן דיברנו לפני המלחמה שלא יהיה איחוד זירות, אנחנו לא רוצים שיהיה איחוד זירות. האיראנים הצליחו לאחד את הזירות.
אנחנו עקביים מאוד, אנחנו עדיין לא רוצים.
נכון, אנחנו עדיין לא רוצים, אבל האיראנים הצליחו בשיחות עם האמריקאים להביא לידי כך, שגם לבנון נכללת
בהסכם. אז תראה כמה הצלחות יש כאן, צ'ייני, יש לנו את האיראנים הצליחו, ויש לנו את ארדואן שהצליח, והקטרים שמצליחים. ורק אנחנו נבח, אין לנו כלום הצלחות.
רק הרגנו הרבה ערבים, השמדנו חצי חמאס, דפק
של חיזבאללה. השמדנו חצי חמאס, מה עם החצי השני? גם השמדנו 80% חיזבאללה. מה איתו?
לא צריך להגזים, זה נכון שיש הישגים נוספים, אבל אני חושב שצהל עבד פה יפה מאוד בכל הזירות, ויש לנו הישגים, ולא נשכח את הביפרים, ולא נשכח את חמנאי, ואת נסראללה, ואת...
אבל אלה פעולות ומבצעים נהדרים לסרט, אתה יודע, לבמאית, שכחתי את שמה.
לא, גם ההיסטוריה.
אתה יודע, אבל הם לא שינו מצב. כי גם אחרי הביפרים, חיזבאללה קיים, וגם אחרי זה ששיתחנו את עזה והפכנו אותה לאבק, אתה מבין, חמאס קיים, ומבחינתי לא השתנה כלום.
לא, זה לא מדויק, אני אגיד לך, תראה, ליבי-ליבים, בוא ניקח את הצפון לדוגמה, ליבי-ליבים תושבי הצפון, אני מכיר את האירוע היטב, ואני חושב שהממשלה צריכה לצאת, ומנהיגות זה לצאת ולהגיד את הדברים נכוחה מול האנשים, וזה אף אחד לא עושה, וזה חבל, וזה לא בסדר. גם אם המצב קשה, צריך ראש הממשלה ושר הביטחון להתייצב, לא לאיים על חיזבאללה, אלא לדבר עם תושבי הצפון, ולהסביר להם את המצב בצורה הכי ברורה כדי לתאם ציפיות. זה הדבר הראשון. אבל כל אלה שקנו גנרטורים, אתם זוכרים, זה לא היה לפני הרבה זמן.
כן, אימו עלינו בעלתה.
לא יהיה חשמל, כל תחנות הכוח, 3,000 טילים ביום, זה לא קרה. אותו דבר חמאס. אני לא רוצה להיות במצב, לא של חיזבאללה, גם לא של איראן, דרך אגב, וגם לא של חמאס. הם חטפו מכות יפות מאוד, צריך להודות בזה. נכון? יש עדיין חמאס, עומד על הרגליים, שיקם את החטיבות שלו, יש לו מחבלים. אותו דבר חיזבאללה, הוא עדיין...
אני פשוט השוויתי את זה להצהרות של ניצחון מוחלט, שנשמד את יכולת הגרעין.
הבנתי.
אתה מבין, את המצב אנחנו רואים.
אני מקבל, ולכן אני אומר, במקום הצהרות כאלה שמפתחות ציפיות אצל הציבור, ובטח אצל תושבי הצפון, שאני אומר לך, ישבתי עם בן אדם שהוא חבר שלי בצפון, והוא אומר לי, מי שבא לך, תהייני, אני עושה הערכת מצב לפני שאני הולך להתקלח. אתה מבין איפה הם חיים, אנשים האלה? אני עושה אחת מצב לפני שאני הולך להתקלח, כי אני לא יודע מתי יש לי שניות ספורות שאני צריך לרוץ ולהיכנס לממד עם
ישר. בוא נקווה שיפתח חלון ונוכל להרביץ להם עוד פעם. אלוף במילואים אליעזר מרון צ'ייני.
אני מצפה שמנהיגות תקום ותדבר מול האנשים האלה ותסביר להם את המצב בצורה ברורה, למרות שזה אירוע לא נעים.
נכון. תודה רבה, אלוף במילואים אליעזר מרון צ'ייני. תודה רבה לכם. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סרן במילואים, הרב יהודה ויצמן. שלום לך.
שלום וברכה.
אני מבין שאתה ברכבת כרגע, יצאת מלבנון ל-24 שעות ותכף חוזר.
כן.
גם רון וגם אני באמת התרגשנו כשראינו תמונה שאתה הולך באתור תלית, נדמה לי בחג. וביד אתה נושא את האפוד הקרמי שלך, כי אתה בדרך למילואים.
כן, כן.
זה תמונה שמזעזעת באמת כל מי שאומר, החרדים לא רוצים להתגייס, הם לא מתגייסים, אז זה באמת אולי הרוב ואולי כל המון ככל שדאי, אבל אנחנו משוחחים כי אתה מהווה לנו דוגמה של מישהו יהודי חרדי משלומי אמוני ישראל ומשרת בצבא.
ועוד גורניק.
ולא, כן, חסיד גור, ולא רק זה, אתה היית כבר סרן במערך הרבנות הצבאית, כרב צבאי, ואז הורדת דרגות והלכת לעשות טירונות קרבית בחשמונאים. ספר לנו על המהלך, מה הניע אותך?
שוב, קודם כל אני זכיתי לבוא לשרת ב-7 באוקטובר במערך אני שומעים אותי ברור?
כן, כן,
שומעים
במערך הזיהוי וזיהוי החללים וקיבלתי, נקרא לזה משמעות, מה קורה בעצם מה קורה לעם ש... איך אומרים, לא
נרדם
לא...
בשמירה?
נרדם בשמירה, כן. זכיתי להתעסק עם קודשי הקודשים של האומה הישראלית, שזה החללים הקדושים שלנו. גם בשביעי באוקטובר וגם אחר כך בתוך שטחי הרצועה, כרב צבאי בעזה וגם בלבנון. אז מקבלים משמעות.
היה לך אבל לפי מה שקראתי עליך, כי באמת התמונה הזאת לא יצא לי מהראש כמה שעות, בהתחלה אני אומר לך את האמת, אני רציתי לברר שהיא לא משהו עשוי, אתה יודע, AI או דברים כאלה, אבל היה לך מודל שבגללו התגייסת לצבא והגעת לקצונה ואחר כך הפכת גם ללוחם.
הרב אבי גולדברג.
נכון.
או שם מקום דבר, הוא היה גם רב וגם לוחם. אז אני זכיתי להכיר אותו, אישיות מיוחדת במינה, הוא גם היה רב חכם משכמו ומעלה, וגם לוחם שתמיד חתר למגע, תמיד חיפש להיות בחוד, לא ויתר לעצמו, או מה שנקרא ספר וסייבה. וכן, הוא באמת לחיקוי בשבילי.
כן.
אני כרב, אני שוב, אני ממשיך לשמש כרב גדוד. אני ממשיך לשמש כחלק בלתי נפרד מחיל הרבנות הצבאית. אבל עכשיו, אחרי הכשרת לוחם, אני יכול להיות יותר רלוונטי ובכוח. אם רב גדוד בדרך כלל, כשהוא רובעי 0-2, אז בדרך כלל בגדוד מתמרן, אז הוא יכול להיות עם חיל רפואה.
כן.
אז כשאתה רובעי 0-7, אתה יכול להיות בחפ"ק מג"ד, אתה יכול להיות יותר רלוונטי, יכול להיות יותר נוכח בכוח, ולתרום גם בפן הרבנותי וגם בפן המגיע.
מה אומרים בקהילה? מה אומרים בקהילה שבה אתה עובד, כאשר...
חיבוק, יש חיבוק.
וקראתי גם ענק. קראתי גם שאתה מטרים ליחידות נזקקות, יחידות צהליות נזקקות, וכולם תורמים, גם סאטמר, שלא בדיוק אפשר להגדיר אותם כציונים.
זה עולם מופלא, אני יכול להגיד לך, שאחרי השביעי באוקטובר, היה פה משהו מתוק ומרגש של ההתגייסות של כל עם ישראל. שתחו חמלים, כמו שאתה יודע, נראה לי מכל הגווני הקשת
חרדית.
הפוליטית בכלל, כאילו בכלל בישראל, מימין עד לשמאל, כולם, אני חושב שהיה, חוץ מלוחמים, אני מדבר איתך עכשיו על העורף, נפתחו חמלים, אנשים שפשוט עזבו את הכל וחיפשו איך לתרום ליחידות, למלות את כל מה שחסר. כן, אתה זוכר בהתחלה, בשביל באוקטובר היה ממש חסר הרבה דברים מכל הבלגן שהיה. ובתוך כל זה, גם כן, גם הקהילה החרדית תרמה את חלקה, בתוכם את חסידי סאטמר בארצות הברית, שהיא, אגב, קהילה שמפרסמת כקהילה אנטי-ציונית. אבל כנראה יש מה שמדברים בכותרות ויש מה שקורה בפועל. אני בפועל הרגשתי חיבוק מאוד גדול בקהילה, גם מסאטמר, גם מחסידי בויאן, גם הקהילה שלנו.
ואתה מנסה לשכנע באמת את הצעירים החרדים?
שנייה, אני מדבר קודם כל על ה... לא, אני לא עוסק בגיוס, לא. אני לא עוסק בגיוס לצהל, אני לא... בכלל לא, זה לא התחום שאני עוסק בו.
לא, אבל הם יודעים שאתה קצין בצהל.
כן, ברור. אבל אני לא מתעסק בגיוס. אני כן יכול לספר על ההתגייסות ההמונית של הקהילות, של הקהילה החרדית, אם זה תרומות של באמת בעשרות אלפי שקלים, אם זה רחפנים, אם זה ציוד טקטי, אם זה בגוטרמי, אם זה...
אז זה באמת מחמם את הלב, אבל זה לא מתסכל אותך שאתה מהבודדים בין חסידי גור שהתגייסו ממש?
שנייה, אני רוצה... רוצה להתעכב על הנושא הזה של על מה שמחבר. כי באמת זה דבר מרגש שעוטף אותי, ואני חווה אותו מתחילת המלחמה. וגם עכשיו, אגב, גם את שבוע שעבר, הגענו אירוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, כולל די-ג'יי ללוחמים לפני כניסה ללבנון. והכל באמת זה מתרומות של קהילות חרדיות. אנשים שבאמת מוצאים מכספם, זה אומר שהקהילה החרדית לא נגד הלוחמים, אולי יפתח בנושא של כל מה שקשור לגיוס בני ישיבות, אבל יש, אני חושב שכולם מחוברים לעם ישראל ומחוברים לארץ ישראל. ככה בכל אופן אני חווה את זה, וזה דבר מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש לראות את זה. אני לא מדבר על, שוב על, על כל מיני אירועים שמפלגים את החברה הישראלית. אני מדבר על המאחד.
אני מכבד את רצונך לדבר על המאחד ולא על המפלג, אבל אתה מרגיש שאתה בודד?
לא, אני לא בודד, קודם כל. אני לא בודד, קודם כל. יש המון המון. אני הופתעתי. כמה לוחמים חרדים, כמה חיילים חרדים משרתים בצהל? יש המון. אגב, מהקהילה שלי גם, מהקהילה שלי. יש לפחות 16 די גור שאני מכיר במי. אה...
סרן במילואים הרב יהודה ויצמן.
אפשר לומר, אולי לא רואים אותם כי מתים על אזרחי וחוזרים על אזרחי הביתה, אבל זה קיים. אני אגיד לך אם זה בסדר גודל של כל כמו שזה היה רצוי, זה לא דבר שאני יכול להשפיע עליו. אני יכול רק להביא את הקול שלי.
והבאת אותו, הבאת אותו, והלוואי ירבו כמותך בישראל. תודה רבה,
הרב
יהודה ויצמן. תודה רבה לך. שמור על עצמך ושמור עלינו. תודה רבה.
ובשש, ספורט. ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין דוד פורר, לשעבר סגן בכיר לפרקליט המדינה. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
רציתי לשוחח איתך על צחי ברוורמן וההחלטה להגיש נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע. בינתיים בחדשות שמענו שהרמטכ"ל החליט להדיח את הפצ"רית, אבל עדיין לא מחליט להוריד אותה בדרגה, כי הוא ממתין למיצוי ההליך הפלילי. עכשיו, אתה יכול להסביר לי למה אם תומר ירושלמי הודתה ב-1 בנובמבר בפומבי שהיא המדליפה, למה כתב אישום לא מוגש?
לא, אני לא יכול להסביר. לא למה כתב אישום לא מוגש, ולמה צריך להיות קשר בין הדרגה להליך פלילי. ואם לא יהיה הליך פלילי מאיזושהי סיבה, אז זה אומר שהיא תישאר בדרגה.
ואם יהיה הליך פלילי והיא תועמד בפני בית דין אזרחי, כנראה, אז הוא לא מוסמך בכלל להורות על הורדה בדרגה.
כן, אתה יודע, בעניין...
אבל אז יש ועדה, כפי שדנה באלופים בעבר.
כן, הפרוצדורות וההליכים וכאלה, בהיגיון של הדברים. האם זה הגיוני שהיא אלופה בצהל אחרי הדברים שהיא יודעתה שהיא עשתה? האם לא הייתה צריכה בעצמה להגיד, הנה אני שמה את הדרגות, ואם היא לא שמה את הדרגות, האם יכול להיות שאין פרוצדורה שמאפשרת לקחת לה את הדרגות? זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדרגות.
רמי דותן, רמי דותן הניח את הדרגות?
לא, לקחו לו.
במקרה של איציק מורדכי, שרצו לקחת אותה דרגות, לא הוקמה ועדה אחרי שהורשה בדין?
אתה יודע, כשהיא בזמן מלחמה, היא פעלה, ולפי דבריה, הוציאה סרטון שיש בו כדי לסגוע בחיילי צה"ל, ובמדינת ישראל, ובעם היהודי, בזמן...
ובחטופים שהיו באותה עת, 50 חטופים היו בידי החמאס.
היא אלופה בצהל, זאת אומרת, זה אנחנו משלמים לה מזכורת עד היום, זה הדברים, זה לא מתקבל על הדעת, צריך למצוא את הסעיף, את הפרוצדורה.
כן, אבל זה כבר התייחסות חברתית, שלא לומר פוליטית, כי הרלצד עשה נזק עצום לחיל האוויר, בארץ, בעולם.
מי עשה? לא הבנתי.
ראש לק ציוד בחיל האוויר, רמי דותן.
אבל זה אתה מדבר עכשיו רמי דותן לפני עשרות שנים.
מה זה משנה אם זה עשרות שנים? מה זה? ואם זה 200 שנה? אדם זכאי ליומו בית המשפט. אני לא אומר שהיא זכאית, אתה מבין לא נכון. אבל יש הליך מסודר.
אוקיי, אז למה לא נוגע? בהליך המסודר כתוב שצריך כתב אישום, עד כמה שאני יודע לא. אבל אתה יודע, אף אחד לא בקיא בהליכים בדיוק, ומי יודע ככה ואחרת. בטוח יש הליך שמאפשר להוריד קצין בדרגה, כשהוא פועל בהתנהגות לא הולמת.
גם בהליך משמעתי או צבאי, אנחנו יודעים את החשץ. זה הליך...
בוא נגיע לצחי ברוורמן. גם פה זה לכאורה לקח זמן, אולי לא כל כך הרבה זמן, אבל אנחנו מדברים על אותה פגישה שתוחקרה בתקשורת, שהוא נפגש בחניון עם אלי פלשטיין, ושאל אותו האם הוא מכיר את השמות של אלה שאולי הדליפו את המסמך של בילד. זה נראה לך הליך ראוי שעובר כרגע צחי ברוורמן, או ששם יש רדיפה פוליטית?
זה, כל אחד עם האמונות שלו. יש, נגיד, קופמן, אז הוא אומר שהוא לא מאמין באלוהים, נכון? אבל הוא מאמין ביועצת המשפטית לממשלה, ויש
לא, אחרים... לא, אני לא מאמין בשום בעל תפקיד במדינת ישראל.
אוקיי. ויש אחרים שהם מאמינים באלוהים ולא מאמינים ביועצת המשפטית לממשלה. האם כל אחד יכול להפעיל את השכל הישר שלו ולהסתכל על ההתנהגות ולהגיע למסקנה האם הוא חושב שהיא פועלת משיקולים ענייניים או לא ענייניים, או שיש פה עניין ש... מי שעובד בסביבת נתניהו, וזה לא משנה אם זה רועי כחלון או דוד זיני או עכשיו
רומן... אבל מה היא מחולל העבירה? יש פה באיזשהו מקום, אתה כעורך דין פלילי, יודע שיש פה אחד, אני אומר לכאורה, כן? כי הוא לא הורשע עדיין, אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. אבל יש פה ראיות, אני אומר שוב, לכאורה. מה ראיות? הראיה
היחידה לכאורה זה העדות של אלי פלדשטיין שם.
לא, אבל גם יש עדות שירדו למינוס 4 בחניון. מה, הם לא יכולים לפגש במקום אחר, רק בחניון בלי טלפונים?
אבל תשים לב, כל הראיה שהיא נגדו היא העדות של פלדשטיין, כך פורסם. אז איך אפשר לסמוך על העדות של פלדשטיין?
הוא יהיה עד מדינה, הוא יפיל עוד הרבה.
יכול להיות, אבל לכן השאלה זה הכל, האם אתה מאמין שהיועצת המשפטית הממשלה פועלת משיקולים עניינים, או לא, אם אתה אומר...
זה לא ענייני שרלש, לא רלש, כאילו, ראש מנהל הסגל, ראש סגל, לשכת ראש הממשלה, חשוד בעניין כזה? זה בכלל פוליטי בעיניך?
האם ההתנהגות שלה היא התנהגות עניינית או פוליטית?
אבל היא לא העניין פה, אני מדבר על ברוורמן. אני מדבר אך ורק על ברוורמן.
האם החקירה נגדו היא חקירה משיקולים ענייניים? זאת השאלה.
זה לא ענייני, זה לא ענייני שראש האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה נפגש במחשקים עם אדם שראש הממשלה אמר שהוא לא מכיר אותו, כן? הוא לא מכיר אותו לך, הוא לא ידע עליו. בקולו הוא אמר.
ואחר כך הוא אמר שהוא כן מכיר אותו.
ברור, זה תמיד, אנחנו לא ציפינו לאמת.
אז לכן, אם אתה מאמין בתום הלב של מי שעוסק בחקירה, אז אתה מאמין בתום הלב. מי שלא מאמין, ויש לא מעט אנשים כאלה שלא מאמינים בתום הלב של הייעוץ המשפטי לממשלה, אני חושב שמונעים משיקולים פוליטיים, אז הוא אומר, רגע, הנה זה עוד מהלך של הרדיפה הפוליטית.
אבל מעבר לרדיפה הפוליטית, עורך דין פורר, נפגשו השניים, אוקיי? נפגשו השניים. אפשר היה באמת לעשות ציר זמן ולראות, ויש מאבטחים שקשורים לאירוע, והייתה פגישה בחניון, גם אם דיברו בה על מתכון לקניידלך.
מי היה נוכח בשיחה שלהם? לפי מה שפה, שניהם. אז איך אתה יכול לסמוך על העדות שלו?
אבל ראו אותו יורד ממקום שבו הוא היה עם רועם?
כן, אתה מנסה לנהל פה הליך פלילי כרגע, רון?
לא, אני מנסה לדעת למה, אוקיי, מגייסים קודם כל דובר ששירות ביטחון פסל, ואחרי שמגייסים אותו...
זה נורא, אבל איך זה שייך לעניין?
שייך לעניין שהוא בא ואמר לו, אני יכול לנקות את זה. זה דיבור שבדרך כלל מדברים בנפולי.
של אחד ששירות הביטחון לא הכשיר אותו. טוב, עורך הדין דוד פורר, אני הבנתי מה אתה אומר. השאלה אם אתה מאמין או לא מאמין. אתה מאמין אישית? אתה מאמין לפלדשטיין?
מה, אני אישית, אני לא מכיר את ה... אני מאמין בכולם. אלא עד שמוכח אחרת.
והנה רון לא מאמין לאף אחד. הגענו למחנה משותף.
פה הפרקליטות אמרה שהיא לא מאמינה לפלדשטיין, ולכן כשהיא לא מאמינה, והיא גם לא, הדבר הזה לא עלה בעדויות של פלדשטיין במהלך כל התקופה עד אותו ראיון
טלוויזיוני,
שהוא היה בחקירת שבק, והוא ידע, ויש לו ייעוץ משפטי שהיה יכול להגיד, מה, אם יש לך לתת את ברוורמן, אולי זה יעזור.
ברור, כי רצו להעלות אותו, רצו להעלות אותו למוקד.
אולי במשפט תצא האמת לאור, עורך הדין דוד פורר, תודה רבה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן, ארגון למאבק בפרוטקשן ובעל חברת הדסים. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
שמענו על תוכנית שמשרד האוצר מקדם כדי להתגונן מהפרוטקשן, הוא לא לוקח עוד שוטרים, אבל אנחנו מבינים שחברות ביטוח בדרך כלל מהססות לבטח נכסים, רכב, ציוד, מטעים באזורים מוכי פרוטקשן, בעיקר בצפון, ואז באה המדינה ואומרת, אנחנו נהיה ביטוח. זה יכול לעזור?
קודם כל כן, בהחלט. זה אחד היעדים המשמעותיים שאנחנו שמנו לעצמנו כמטרה. מסיבה מאוד פשוטה, שברגע שאתה עובר מתקפת טרור על ידי מחבלי הפרוטקשן, חברת הביטוח, כעבור כמה ימים, ברגע שהעניין נודע לה, ואתה מחויב לידע אותה גם, בעצם היא מבטלת לך את הפוליסה כנגד פגיעה בזדון. בתואנה שחלו הרעה בתנאים של המבוטח. זה בעצם משאיר את בעל העסק, לבד מול המחבלי הפרוטקשן, ואם הוא רוצה לשרוד, הוא צריך לשלם להם פרוטקשן. זאת אומרת, עצם
אבל אותם יריב, הזה... יריב, אותם כן. אנשים, אני לוקח את טובה זנגריה, שזה מעוז כן. של גובי פרוטקשן, אתמול היה שם השר לביטחון פנים, התייחסו אליו כמו ליצן, נכון. הסתלבטו עליו אפקר אפקר פטרושקה, ואני לא חושב שהם נורא ייבעלו מזה, שבאמת המדינה שלהם, אכפת להם מי ישלם את הכסף, אם הם באים לא. שורפים מסעדה בכביש 90.
הם באים אבל לצורך העניין, אם אני חברת אוטובוס עם רון, ושורפים לי אוטובוס.
נכון, אז זה לא מעניין אותו.
לא, אבל אם יש לי כסף, גיבוי, אין לי אינטרס ללכת לשלם לו. בניגוד למצב הנוכחי, שאם אני לא משלם, אני פושט רגל.
נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל אם אתה לא משלם לו, לא, אם אתה לא משלם לו, אז הוא בהתחלה שרף לך את האוטובוסים, הוא יגיע למטולה לשרוף לך את הבית. אתה יודע, זה...
נכון, אתה צודק, זה כמו הדיון על כיפת ברזל.
ברור, אנחנו מכירים את הכל. אוקיי, פרוטקשן זה לא דבר חזק.
נכון, אבל אתה לא יכול להפקיר גם את בעלי העסקים, שאנחנו בעצם
חשופים לחלוטין ללא שום הגנה. אתה רואה שבאמת המדינה תשלם את מה שהביטוח יקבע שמגיע, שהשמיים יקבעו שמגיע, וזה באמת יפגע בתופעה, הוא יצמצם אותה?
אני חושב, קודם כל אני סקפטי אם זה באמת יקרה, כי אנחנו יודעים שבמדינה שלנו בין הצהרות לבין עד שהדברים קורים, אז אנחנו לא חוגג עדיין.
לפני בחירות, אחרי בחירות הוא ישכח.
אז אנחנו שמים על זה סימן שאלה, ויחד עם זאת יש לנו תקווה שזה כן יקרה. אני כן חושב שאתה פוגע פה בעצם במעגל הכלכלי, שמזין את ארגוני הטרור, כי עוד פעם, כשאתה בדילמה, האם אין לך יכולת לשרוד פיגועי טרור מהסוג הזה, והאופציה שלך היא לפשוט את הרגל, כי אתה לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלך, אז אתה יותר נוטה לשלם. ובצומת הזאת, חושב, ברגע שאתה מבוטח... שיותר...
זה יכול לעזור, הבנתי.
לא, אבל אני רוצה רק להבין דבר אחד.
לפני למעלה מ-20 שנה, אני זוכר, אולמרט היה שר אוצר, ואמרו, אני ממש לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהוא אמר שהוא יכיר בתשלומי פרוטקשן כהוצאה מוכרת למס. זה דבר כזה יכול לעזור?
חלילה, תשמע, אני חושב שיש פה, דיברנו עכשיו על הבעיה הכלכלית, יש פה גם בעיה ערכית, אני לא מוכן שהילדים שלי יגדלו ליד כפר או ליד מעוזים של מחבלים, שיש שם נשק מפה עד לאפריקה, והנשק הזה הוא לא לתצוגה במוזיאונים או לשימוש, יש ירי ממאגים, רימונים, טילים, מה שאתה לא רוצה. אנחנו לא מוכנים לחיות בסביבה כל כך עוינת, בשום פנים ואופן, וכל סיור של צער כזה או אחר, אין לו שום תכלית.
תשמע, אבל טובה זנגריה, אנחנו מכירים את היישוב, זה לא, אתה יודע, ירושלים בגודל, כן? זה משהו שבאמת, אתה יודע, כמה מאות לוחמי מג"ב, שוטרי מג"ב, משטרת ישראל, יכולים להקים שם נקודה, וסוף כל סוף גם לעשות במשהו.
אני מסכים איתך.
לא משטרת ראש פינה.
אני גם לא רוצה לצבוע את כל הכפר כבעייתי, יש בכפר הזה גם אנשים...
נכון, וגם לוחמים והכל.
נכון, ואחרי שאמרנו את זה, ברור שיש שם לא מעט קינים של מחבלים שצריך לטפל בהם, ומדינת ישראל צריכה להחליט שהיא מטפלת בהם. הביטוח זה חלק זה משהו שאפשר לעשות אותו מהיום למחר לצורך העניין, ברור שזה לא מספיק, וצריך פשוט לעקור את התופעה הזאת מהשורש, זה ברמה של פירוז, צריך לפרז את המקום. לא יכול להיות שיש כאלה כמויות של נשקים, שאנשים פה חיים מבועלים, מבועלים, לא מסוגלים לקיים עסקים, מגיעים אליהם לבתים, שרפו גן ילדים במושבי לפלט. איזה עוד תמרור הזרה תאריך, רון?
אני כבר ראיתי את כל התמורים, ולא מהיום אגב.
אנחנו זקוקים לשר לביטחון לאומי שיבטיח משילות. זה מה שאנחנו צריכים.
אני חושב שכל הביקורים האלה, הביקורי רב האלה, אין להם תכלית. אני אומר, במקום לטייל ולייצר אולי אפילו סתם פגיעה באנשים ש... ואני קיבלתי המון טלפונים מהאנשים מהכפר שמה רוצים מאיתנו. אנחנו לא חלק מזה. גם לבוא ולייצר איזושהי פרובוקציה, אני לא חושב שזה דבר נכון. אני חושב שצריך ללכת למחבלים האלה ומצידי להניש אותם בצורה הכי חמורה, לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי ולגמור את התופעה הזאת יחד ולתמיד.
במהרה בימינו אמן. תודה רבה יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן. תודה רבה לך.
תודה לכם, תודה, תודה.
פרסומות. חזרנו, שלום וערב טוב לליאת רון, מגישה ופרשנית כלכלית בוואלה ואצלנו ברדיו 103 וגם ברדיו צפון, שלום לך.
שלום, מה העניינים?
זה הכל בסדר. פרסום נדמה לי שלך ראשון בוואלה היום, שחברות כמו רמי לוי, ויקטורי, קרפור, זכו במכרז לאספקת סיוע לעזה. על מה היה המכרז? על הסל של עזה?
כן, באופן מוזר, אם כבר אנחנו מדברים על הסל של עזה, אז רמי לוי ניגש לסל של עזה, והעדיף שלא לגשת לסל של ישראל, אני רק מזכירה לכם, אבל בואו נעבור לעניין הזה.
בואי נתחיל במימון, בואי נתחיל, מי מממן את זה?
אף אחד לא מממן את זה. מה שקרה בדצמבר, התקבלה החלטה בממשלת ישראל, להפריט את הסיוע ההומניטרי לעזה, דהיינו, זה לא יעשה דרך קרנות, אלא סחר של סוחרים מישראל מול סוחרים מעזה. בסדר? זה ביזנס. עכשיו קברו שצריך להכניס בין 600 ל-700 מסעיות ביום לעזה, ו-11 חברות, מהן 4 חברות ציבוריות, מהדרין, ויקטורי, רמי לוי ושניב, אוקיי? זכו במכרז הזה. כשאני פניתי למנהל המכס ואמרתי להם, חבר'ה, תגידו מי זכה מ-11, נכון? רוצים לדעת, לא, סוד כמוס לפרה ולסוף, אז הייתי צריכה ללכת ולנסות למצוא לבד, אוקיי? מי הן החברות האלומות שזכו במכרז, חברים, מטורף כסף על הרצפה? עכשיו אני אסביר לכם למה. החברות האלה שזכו הן חברות שיש להן מערך לוגיסטי מספיק, גם באחסון ובטח ובטח בשינוע, ועל כל מסעית הרווח יכול להגיע גם ל-15,000 שקל כפול 600 ביום, תעשו בחודש, מדובר על מאות מיליונים בחודש. אתם שומעים מה אני אומרת?
אני לא מבין משהו. אם באמת חמאס אגר שם הרבה יותר ממה שהם צורכים, ויש להם מחסנים מלאים, אז אם הם לא קונים, אז החברות האלה מפסידות.
חמאס עוד רגע הולך לסל של המדינה, הרי.
כן, אבל אם הם לא קונים...
מה שקורה, לא, אבל למה שלא יקנו? יש שם ביקוש מטורף.
כי עד עכשיו הם מקבלים בחינם.
לא, הם לא מקבלים בחינם, הכל טוב, הם לא צריכים חינם.
המדינה מוכרת להם 600 בסעיות היום?
מה זה המדינה? הסוחרים מוכרים להם. עכשיו, מה קורה? בואי נספר לכם מה קרה ברמדאן, למשל, בסדר? עשית איזה תחקיר בוואלה ומעריב עסקים. ברמדאן אישרו להכניס קינדר בואנו, פררו רושה, קופמן, מה אומר? אוקיי, נכנסו... נכנסו אוף לולו. אתם יודעים מה זה אוף לולו?
והאוף
בלי אנטיביוטיקה. כן, אוף בלי אנטיביוטיקה. עכשיו, מה, יש את הגברת... שמתפעלת את אימשין, שזה מין ערוץ בטלגרם ובאינסטגרם, שמעביר את כל מה שקורה לשם. וואלה, אתם נכנסים שם לחנויות, רמי לוי מתבייש, בסדר?
כן, ברור שיש להם הכל ואנחנו,
ושהם... רגע, אבל אבי, אנחנו מעבירים להם מכל טוב, הרי אנחנו אמורים להעביר סיוע הומניטרי. עכשיו, אם זה היה הולך לחוץ...
כמה המדינה חותכת מכל האירוע הזה? דיברתי פה על 600 מסעיות כפול 15,000, זה מיליון שקל ביום.
המדינה לא חותכת כלום. המדינה אומרת, אני לא מתעסקת מזה. זה הפך להיות, הפרטנו את זה.
ובניגוד לסיגריות המוברחות, זה לא נחשב לסיוע לאויב בזמן מלחמה?
זה כבר לא אויב.
שלום. הנה, אדם תבוני. עכשיו, מה קורה? הרי אנחנו יודעים כבר מקדמת עינה שחמאס על כל חתיכת סיגריה, נכון? לוקח חצי? עם חצי, עם זה, אם לא מוכרים לו. עכשיו, מה קורה? אנחנו, אני, מדינת ישראל, סוחרים ממדינת ישראל, נותנים מזוודות של כסף לחמאס. אתם קולטים מה קורה?
קולטים ויודעים שאנחנו מסייעים לאויב במלחמה?
קולטים מדעתי, תקשיב. אני כאשת עסקים, לא הייתי נוגעת בזה, בסדר? לא הייתי נוגעת בזה, גם אם זה כסף על הרצפה.
אני לא מכיר עוד יהודי שאמר לו ללירה סורית תפוקה.
כסף אין ריח.
שחר הבריאה.
אבל זה מצחין.
עכשיו, מה קרה? פרסמתי שבין היתר גם רמי לוי זכה במכרז, והם טוענים שם שהם אמנם זכו במכרז, אבל לא מכרו לעזה. אם לא רציתם למכור לעזה, למה ניגשתם למכרז? זה לא
שאני רגע, אז למי הם מוכרים? אז למי הם מוכרים? לערבי ישראלי שמוכר לעזה?
הם טוענים שהם לא מוכרים בכלל. אני זורמת איתם.
גוי של שבת בעזה.
כן, אני זורמת איתם. עכשיו, מה הפריע לי? יש לכם חברות ציבוריות.
יש לנו חצי דקה עוד, ליאת.
תדבחו, תדבחו. עכשיו אני אומרת, עסקים אחלה לעשות. צריך לדעת גם אם מי עושים עסקים. אני לא עושה עסקים עם האויבים שלי, זה הכל.
גם אני לא. תודה רבה, ליאת, שארת את עינינו בעניין הזה.
בכיף.
בושה, אבל צריך לדעת. תודה רבה לך. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מיכל עוזיהו, יושבת ראש המועצה האזורית אשכול. שלום לך.
שלום. אחר הצהריים טובים.
גם לך.
אנחנו שומעים שאתם כועסים על הודעת פיקוד העורף שיש קיצוץ במרכיבי הביטחון ולא ברור אם ימשיכו לשלם דלק למכוניות הביטחון, לרכבי הביטחון. מה המהלך הזה?
גם לתאורה, גם לתאורה, אפילו לתאורה אין כסף.
יש דברים שעדיין חסרים לכם או שזה רק השוטף של מפסיקים לממן?
תשמע, יש תמיד סוגיות שחסרות, אנחנו יכולים לפתוח את זה מתקציבים שהם תקציבים פוחתים בתחום החינוך והטיפול, ובכל זאת אנחנו אשכול עם מרכז הרע של אירוע קיצוני, אסוני, הכי נוראי שקרה במדינת ישראל, אבל כשאנחנו מתעוסקים בתחום הביטחון, סך הכל באה המדינה, אמרה, אנחנו נותנים חבילה, אנחנו מכירים, אם היה ספק, אם ב-2021 לקחו את הנשקים מכיתות הכוננות, מבינים שמה שעמד לצידנו, המעט שעמד לצידנו בשבעה באוקטובר, היו כיתות הכוננות והחיילים האמיצים שנלחמו את טיפת דמם האחרונה פה על הגדר, וגם הם שילמו מחיר כבד על המחדל שהיה באותו יום. באו, השקיעו תקציבים מאוד משמעותיים בחיזוק מערכות ההגנה, גם הפנים ישוביות, החלפת גדרות, אמצעים טכנולוגיים, לא יעלה על הדעת, שרכבים ממוגנים, שאתם צורכים יותר, צורכים יותר דלק, לא יעלה על הדעת שפתאום,
תסבירי לי,
פתאום אומרים לנו, תשמעו,
מה קרה? מה קרה? לא, התקציב אושר לפני חודשיים, למעלה מחודשיים. פתאום גילו בפיקוד העורף שנגמר הכסף? מה הם אומרים לכם?
הם לא מגלים בפיקוד העורף, זה משרד הביטחון מודיע.
אני חושבת שזה גם עניין של סדרי עדיפויות, פנימה. אני לא יודעת להגיד בשמם, כי עדיין לא הבנתי מה הסיפור. ישנו תקציב של 5 מיליון שח, שמועצה אזורית אשכול אמורה לקבל בשנה על ההחזקה השוטפת. בתחילת השנה לא קיבלנו את המשאבים, לא הבנו מה קורה. לפחות 2 מיליון כבר אנחנו הוצאנו מתקציבנו. ופתאום, אני חייבת להגיד, אנחנו יושבים עם שר הביטחון אתמול, והשר באמת מבין את החשיבות.
הוא לא מבין כלום.
הוא עצר את קיצוץ הימי המילואים.
לא, אני מיכל, אני מוחה. הוא מבין שיש פריימריז, זה מה שהוא מבין. לא מעין אותו כלום. ישיבה הרבה יותר, כל ישיבה זניחה, אוקיי, כל ישיבה זניחה, בבני ברק, במודיעין עילית, חשובה הרבה יותר מ-30 יישובים באשכול.
תשמע, אתמול אני יכולה להגיד לך מה היה בישיבה עצמה. בישיבה עצמה הוא עצר מהלכים שמבחינתנו היו מהלכים מדאיגים, והשיח היה ספציפית עד כמה חיוני לשמור את המשאבים של ההגנה הפנים יישובית. למרות שבאמת הצבא עושה עבודה התקפית, לא דפנסיבית אלא אופנסיבית, באמת. ופתאום אנחנו יוצאים גם, יושב שם נציג פיקוד העורף, יוצאים מהישיבה, מגלים את ההודעה הזו שנשלחה. למה?
והוא לא אומר כלום במהלך הישיבה שלא יהיה דלק לרכבי הביטחון?
לא, זה לא עלה. זה לא עלה, גם שוחחתי איתו מאוחר יותר. אני מבינה שיש איזה מגבלות פנימיות, אני לא יודעת מהן, אבל לצורך העניין, אני לא חושבת שזה צריך לעניין אותי. יש סדרי עדיפויות?
זה באמת לא צריך לעניין אותך. ואני מבין שמדובר בסכומי עתק, 500 מיליארד, 5 מיליון אמרת, נכון?
אירוע שהוא בכל הארץ, זה לא רק לרשויות העוטף חשוב להגיד, זה לא רק לרשויות קו האימות בצפון, זה החלטה של פיקוד העורף שהיא גורפת לכולם, ואני חושבת שהיא החלטה שצריך להסיר מסדר היום, ואני מצפה מפיקוד העורף שיחזור בהם ההודעה הזאת.
אבל פיקוד העורף הוא לא אוטונומי, אוקיי? יש מעליו, מעל מפקד פיקוד העורף, יש רמטכ"ל, מעל רמטכ"ל יש רגולטור כמו שר ביטחון, ויש ראש ממשלה, שאנחנו תפסו לו בכפתור של המעיל, והוא יגיד שהוא לא ידע. אבל אין איזה, אי אפשר לבוא לפיקוד העורף, את מבינה שמלא הנחיות של הקבינט, ולהגיד, טוב, נו, פיקוד העורף החליט, מה זה הקטע הזה? מה, אנחנו בחונטה?
אתה צודק ב-200%, אני מצפה לאמירה של משרד הביטחון, שאני יודעת שהיום כינס ישיבה בנושא הזה, ואני מצפה מהרמטכ"ל, ואני מצפה מאלוף פיקוד העורף, שהם באמת גם אנשים יקרים אחד-אחד, ועושים איתנו גם עבודה, הביקורת הזו היא חלילה וחס, לא מעידה על זה שכל העבודה לא נעשה טוב, אבל זה ביקורת חמורה.
מיכל עוזיהו, היא יושבת ראש המועצה האזורית, אני מקווה שגם השיחה הזאת תעזור להם לשנות את ההחלטה. תודה רבה לך.
תודה לכם תודה. על הבמה. תודה.
זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום. אסף נבו וסער פלסנר, האחראי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט והיללי. תודה רבה רון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור, ערב טוב.